ראשי. עוברים לפרק עצמו. לכאורה, מה אנחנו יכולים לומר? מה אנחנו מבינים? אבל תראו במהרה שהרבה דברים עולים מן הפשט הגמור. והדבר הראשון הבולט ביותר בעיניי זה המבנה. יום אחד פגשתי פה אחד מתלמידיי שכבר שנים רבות ממלא פה תפקיד פשוט במכללה, ואני שואל אותו מה נשמע, הוא אומר לי בסדר ומבנה. צחקנו שנינו, כי סדר ומבנה זה קוד קבוע שלי. אז מה נשמע, מה שלומך? בסדר, לא סתם בסדר, בסדר ומבנה. יש הקבלה בסיסית בין אור לבין מאורות. זאת אומרת בין יום אחד לבין יום רביעי. כי זה אור וחושך. בשניהם זה אור וחושך. יש הקבלה ברורה ומפורשת בין רקיע ומים, יום שני, לבין החי במים וברקיע, שרצו המים שרת נפש חיה ואופי יופף על הארץ, על פני רקיע השמיים, היינו שני וחמישי. הרעיון של קריאת התורה בשני וחמישי נובע מהמבנה הבסיסי של השבוע. והמבנה של הבסיסי של השבוע נמצא בפשט פרק א' בראשית. היינו, יש הקבלה ברורה בין יום שני ליום חמישי. עכשיו, לאו מילתא זוטרתא היא, מפני שביום שלישי יש יבשה וצומח. ואין להם זכר ביום רביעי וביום חמישי. זה רגע שבו צריך לקרות משהו בראש. פעם קראו לזה הסימון נופל, אבל היום הסימון כבר לא נופל. אז משהו, איזה משהו צריך להידלק בראש. אני חוזר על זה. אין ביום רביעי וביום חמישי דבר מהיבשה וצומח של היום השלישי, של יום שלישי. אלא יום רביעי מתייחס לאור וחושך, או תכתבו לכם במחשב, אני לא אבזבז זמן לכתוב על הלוח עכשיו, שני טורים, אור מאור מאורות. מים ורקיע, החי במים וברקיע. בואו נראה את השלב האחרון. יבשה וצומח, יום שלישי שהוא כפול, היום השישי. החי ביבשה והצומח לאוכלה. ועוד לא אמרתי כל מה שיש ביום השישי. אבל אמרתי בבירור דבר אחד, שהשבוע יש לו מבנה של שני טורים. אי אפשר להתווכח עם זה לדעתי. כי עוד הפעם, אחד, יום אחד, יום רביעי, אור מאורות. יום שני, יום חמישי, המים והרקיע, החי במים וברקיע. היבשה ביום השלישי, החי ביבשה ביום השלישי. הצומח והצומח לאוכלה. כדי שנהיה בטוחים במה שאנחנו אומרים, בואו נקרא. אני קורא את היום השלישי. הכפול. ויאמר אלוהים יקבו המים מתחת השמיים אל מקום אחד ותראה היבשה והיא חן. ויקרא אלוהים ליבשה ארץ ולמקרה המים קרא ימים וירא אלוהים כי טוב. מול זה בתחילת התורה, בתור השני, בתחילת היום השישי, ויאמר אלוהים ישרצו, לא סליחה, המים שרת נפש חיה שלא יהיה סתם, ויאמר אלוהים תוצא הארץ נפש חיה למינה בהמה ורמס וחייתו ארץ למינה וייחן, ויאמר אלוהים את חיית הארץ למינה ואת הבהמה למינה ואת כל רמס אדמה למינה וירא אלוהים כי טוב. אז זהו יבשה והחי ביבשה. ואז אני חוזר ליום השלישי, ויאמר אלוהים תדשי הארץ דשא עשב מזריע זרע עץ פרי עושה פרי למינה אשר זרובו על הארץ וייחן, ותוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע למינהו ועץ עושה פרי אשר זרובו למינהו וירא אלוהים כי טוב. היום השישי, פסוק כ"ט, ויאמר אלוהים הנה נתתי לכם את כל עשב זורע הזרע אשר על פני כל הארץ ואת כל העץ אשר בעפרי עץ זורע זרע לכם יהיה לאוכלה ולכל חיית הארץ ולכל עוף השמיים ולכל רומס על הארץ אשר בנפש חיה את כל ירק עשב לאוכלה ואיכן. כלומר יש הקבלה ברורה חד משמעי בין יום אחד יום רביעי, יום שני יום חמישי, יום שלישי יום השישי, יום שלישי כפול, יום השישי הרבה יותר מכפול. לאדם לא מצאנו הקבלה, אבל ברור שיש פה שני תורים. כל מי שמבין משהו בחשבון יודע שכל שישה מתחלקים לשתי שלשות. טבע המספר. זאת אומרת שניים של שלוש. זה המאפיין המהותי של המספר שש. והנה שישה ימים והם מתחלקים לשני טורים מקבילים, כך שיום רביעי איננו המשך של יום שלישי, כי היה צריך להיות התייחסות לצומח וכאילו כהמשך, אלא הוא השלמה של יום של אור וחושך של יום אחד. יום חמישי איננו מתייחס לחי ביבשה, אלא רק לחי במים ועל פני הרקיע, ועל כן הוא השלמה של יום שני. תחילת היום השישי היא השלמה ברורה לתחילת היום לתחילת יום שלישי. יבשה ארץ ותוצא הארץ, החי בארץ. והמאמר האחרון, הצומח לאוכלה, מה שקוראים בביולוגיה שרשרת המזון, של אוכלים, נחלים וכו' וכו' עד הקודקודים, שפה היא רק שרשרת מזון של צומח, עד פרשת נוח, נכון? את כל, כן, לאוכלה, זה עיקר המאמר האחרון, לאוכלה, הוא השלמה של הצומח, ובאותם מילים, פחות או יותר. כן.
מה זה בא ללמד, הקבלה?
פעם שאלו באחת הישיבות. האם יש משהו טוב בלהיות ציונים? אמרו להם, איזה מין שאלה, בחור ישיבה לא שואל שאלות כאלה. אמרו, טוב, אם מישהו קידש אישה על מנת שיש משהו טוב בציונות, מקודשת או אינה מקודשת? אמרו, זאת שאלה של בחור ישיבה. והתחילו לדון ולהתווכח סיפרתי את זה פעם למישהו שחשבתי שזה מתאים לו, והוא אומר, מה זאת אומרת? אני הייתי שם בשעה שזה קרה. ושאלתי אותו, ומה הייתה המסקנה של הדיון? הוא אמר שאין בית מחוש לקידושים. אמרתי, מצאת לך אמין לחשוב בדבר כזה, לא מאמין לך. כן? אם מישהו יקדש אישה על מנת שהמבנה של פרק א' הוא בשני טורים ולא בטור אחד ליניארי, מקודשת או אינו מקודשת, זאת אומרת כל שאלה של רעיון שאין לה נפקמינה להלכתה, אפשר להפוך אותה לשאלה של נפקמינה להלכתה על ידי נפקמינה לקידושין נתנה. בסדר? ככה אפשר להפוך כל שאלה רעיונית לשאלה הלכתית שצריכה להסיק בחורי ישיבות. אז בסדר, השאלה היא אם זה נכון. השאלה בשבילי, השאלה הקובעת היא אם זה נכון, אם זה ברור שהתורה מתכוונת לזה. אני חושב שכן. עכשיו אם תהיה נפקא מינה או לא תהיה נפקא מינה, אני תמיד אומר מקסימום זה יהיה נפקא מינה לקידוש שנתנה. בסדר? זאת אומרת, כרגע אנחנו עוסקים רק בבירור השאלה הפרשנית, אם זה אכן נמצא בתורה. כי כאשר אתה קורא את הפרק, כאשר שומעים אותו בקריאת התורה פעמיים, בשמחת תורה ובפרשת בראשית, אתה שומע מבנה ליניארי של טור אחד. אתה לא שומע מבנה כפול. אתה לא שומע את זה. לדעתי זה היה. לדעתי זה היה. כי אני חושב שקריאת התורה שבידינו אינה אלא שריד של מקהלות קדומות. כל המסורות העתיקות עברו במקהלות. במקהלות ברחו אלוהים. אגב, לא רק אצלנו. בכל העמים העתיקים. גם סיפורים סיפרו בצורה של מקהלה ואיזה קרוז אחד שמספר וקהל שמגיב, גם סיפורים מסרו בצורה כזאת. זאת אומרת, הרעיון של שץ וקהל זה פשוט שריד של מקהלות קדומות. מה שאני קורא למשל שניים מקרא ואחד באור, שניים מקרא אין פרשו שהקורא קורא פסוק פעמיים. לזה לא התכוונו חזל, זה הבל ואין בו שום ערך וטעם. אין שום טעם וערך שקורא יקרא פעמיים. שניים מקרא פרשו שהקורא קורא את הפסוק והקהל עונה אחריו את הפסוק. ואז הקהל שענה על הפסוק, הפסוק מהדהד בראשו, אז אפשר לתרגם או לבאר, אז יש בזה טעם. זה שניים נקרא ואחד תרגום או אחד ביאור. ואני כבר מנסה את זה, זה זמן, זה פשוט עולם אחר. אין לי ספק שכל הפירושים כמו רש"י ורד"ק ואבן עזרא וכל הפירושים שעל הרצף הם פירושים שנולדו מתוך קריאה כזאת שהקהל עונה ואז המילים מהדהדות. כששרים שיר, כן, מלמדים אותנו שיר ואנחנו עונים אחרי מי ששר, עונים אחריו את השיר, זה מהדהד בראש ונשאר. ואם נאזין לדברי חז"ל שבני ישראל שמעו כל פרשה ארבע פעמים, נכון? משה ואהרון ובני אהרון והזקנים, אתם יודעים היטב שלא צריך ללמד שיר חדש יותר מארבע פעמים. מלמדים שלוש פעמים, בסוף הערב חוזרים עוד פעם, שיר ששרו אותו ארבע פעמים יודעים אותו. אם תקשיבו באופן פסיבי לדקלום פרשה ארבע פעמים, לא תדעו כלום. אין שום סיכוי אם זה לא היה נכון בטבע האדם, אז זה לפחות נכון, כי כך כתב הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה. אני אומר עוד פעם בדיחה ישיבתי. כתב הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה, כל הלומד בלחש במהרה הוא שוכח. אז אם זה לא היה נכון ממילא, זה כבר נכון אחרי שהרמב״ם כתב. הלימוד של אבותינו היה לימוד במקהלות, היה לימוד בשירה, והשרידים שנותרו הם הלימוד בקול בבית המדרש, שאצלנו זה חברותות, אבל אצל אבותינו זה היה מקהלה מקהלה. הרב קורא משנה וחוזרים אחריו בקול רם. נכון שיש מנגינה בבית המדרש? יציאות השבת שתיים שאין ארבע, בפנים שתיים שאין ארבע בחוץ, כיצד, זה מגינה. זה לא ספרייה שקוראים טקסטים בדממה, שזו תרבות אחרת, חשובה, מכובדת, אבל התרבות המקורית שלנו היא תרבות של שירה, של מקהלה, מקהלות ומקהלות. כל הלומד בלחש במהרה הוא שוכח. חז"ל הגדילו לומר שעל הפסוק ביחזקאל, וגם אנוכי נתתי להם חוקים לא טובים ומשפטים לא יחיו בהם, ואמרו חז"ל, זה הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרה. זה חוקים לא טובים ומשפטים לא יחיו בהם. אם רוצים לחיות, צריך לשיר. זהו. עוד משהו חביב אחרון. עשו עכשיו משאל, שאלו אותי, שלחו לי שאלה בדואר האלקטרוני, מקור ראשון, איזה ספר אני לוקח לראש השנה לתפילות, לימים נוראים לתפילות, שהנחת היסוד היא שהתפילה משעממת. ברור לנו, יש כל כך הרבה, כל כך הרבה תפילות ופיוטים וקריאת התורה והפטרות, וזה חצי יום, זה משעמם, נו, אז צריך לקחת ספר. אז כל השאלה זה איזה ספר כל אחד בוחר לקח. שאלתי אותם אם גם לערב שירה הם היו לוקחים ספר. הם הולכים לערב שירה. נניח מישהו שאוהב לשיר, או מישהו שעושה טובה לאשתו, כן, הולך לערב שירה, אז הוא לוקח איתו ספר? לא, הוא הולך לשיר. הנחת היסוד היא שתפילה זה טקסטים, וזה מחזור עבה כזה, וזה משעמם, כי כבר אמרנו את זה גם בשנה שעברה וגם לפני כן, וכמה שנים כבר אנחנו כבר יודעים, וזהו. ועכשיו השאלה, איזה ספר אנחנו קוראים, כדי לא לדבר ולא להפריע, איזה ספר מעניין. קטנתי להם שאני לא לוקח איתי ספרים לתפילה, כי אני שר אותה. אני רק לוקח איתי מחזור של גולדשמיט, שעוד לא גמרתי לעיין בכל מה שיש בו. אם אני צריך לבדוק פתאום איזה נוסח, אני רגיל פלל בעל פה, אבל אני לא אוהב את החיץ הזה של ביני לבין הקדוש ברוך הוא לשים סידור, המחזור, כל זה. אבל אם אני שוכח משהו, אני מסתכל במחזור, ושם יש הרבה דברים מדעיים על פיוטים כאלה ואחרים שאנחנו אומרים אותם מקוצרים, ופתאום אני רואה אותם בשלטם, זה יפה. אבל מה אני צריך ספרים? אני לא הולך לשם כי משעמם. תגידו לי, אם משעמם לאנשים, למה הם באים בהמוניהם? ולא רק שהם באים בהמוניהם, אלא שככל שהתפילה ארוכה יותר, באים יותר אנשים. פעם חשבתי שאנשים קשה להם עם אורך התפילה, אבל התבוננתי וראיתי שאין טעם לקצר את התפילה. למנחה וערבית באים פחות אנשים, לשחרית באים יותר בחול, לשבתות באים יותר, לחגים באים עוד יותר, לימים נוראים בתי הכנסת מפוצצים. ככל שמתפללים יותר, באים יותר אנשים. אנשים חושבים שתפילה קצרה, עד שנגיע כבר היא נגמרת. לא, כאילו זה מיותר, זה לא מספיק חשוב להם.
בראש שנה יש לזה רמז, ברוב עם הדרת מלך.
כן, ברור. אתם קולטים שזה לא נכון לפי... תמיד בקיבוץ הדתי הייתי מרגיש את הדחף של האנשים לקצר, 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 לקצר. יש חבר'ה כאלה שאם קיצרת איזה כמה רגעים בקריאת התורה ובכל זה, והוצאת אותם רבע שעה מוקדם יותר, זה בשבילם חגיגה וחלום. אבל זה בכללות הציבור פשוט לא נכון. פשוט לא נכון. אז מה, כל אלה באים כי משעמם להם? הם באים לשיר. הם באים לשיר. וההוכחה היא שככל ששרים יותר, אוהבים יותר את התפילה. ואדרבה, לשיר. אז אבותינו שרו. עכשיו, כשקוראים פרק א' בראשית במקהלות, במקהלה, תחשבו על מקהלה. תחשבו על מקהלה שבה שני חלקים, אני לא רוצה עכשיו לעשות ממש קונצרט, אבל תחשבו שחלק, נגיד שתי שורות ראשונות, אור וחושך. שתי שורות הבאות, מים ורקיע. השורות האחרונות, יבשה ארץ וצומח. אלה ששרו, שישמיעו, שרו את אור וחושך, חוזרים לשיר מאורות. ואז אתה שומע את המבנה. אבותינו לא ציירו מבנים, הם שמעו אותם. כי אותו חלק של המקהלה ששר אור, שר גם מאורות. ואחר כך שרים החי במים וברקיע. אלה ששרו קודם מים ורקיע. אתה פשוט שומע את זה. בתוך המקהלה. ואז אלה ששרו ארץ, יבשה ארץ, שרים חי בארץ, וצומח, תומח, אפשר לחלק את זה או לא לחלק את זה. זה נכון, אם הולכים לפי ימים, אז לא מחלקים, אם הולכים לפי מאמרות, אז כן מחלקים. והפרק בנוי שני טורים. עכשיו, אני לא שמעתי את זה בקונצרט כזה של אבותינו, במקהלות כאלה. אני רק מפרש כך מתוך מה שאני רואה לפניי. האם אני יכול להיות בטוח בזה? אני חושב שכן. לא כל הפירושים אפשר להיות בטוח בהם באותה מידה. יש דברים שאפשר לפרש ככה או ככה. אינני בטוח ב-100% אם המקהלה לקחה את יום, כל יום שלישי וכל היום השישי, או שגם בתוך זה עשו פיצול של לפי המאמרות. אבל אני יודע שיום רביעי הוא לא המשך ליום שלישי, כי הוא לא ממשיך את הצומח ואת היבשה, הוא משלים את האור ואת המאורות. וכן החי שמחולק לחי במים ורקיע וחי בארץ. זה לא שיקולים של אבולוציה, של סדר אבולוציוני, למרות שזה מסתדר, אבל זה לא השיקולים פה. השיקול פה הוא ששלושת הימים האחרונים משלימים את הראשונים. ועכשיו אנחנו באים לשאלה, מה עם פסוקי בראשית, שני הפסוקים הראשונים, האם הם חלק מיום אחד או לא? וגם רש"י וגם רמב"ן אומרים לנו שלא. רש"י, כבר אמרנו בשיעור הקודם, קרא את הפסוקים האלה בטון כזה: בראשית ברוא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור. שני הפסוקים הראשונים הם רק פתיח. זה רש"י. רמב"ן קרא את שני הפסוקים האלה כיסוד באמונה. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. סימן קריאה או נקודה. היום אומר אלוהים יהי אור ויהי אור, זה התחלת יום אחד. אבל שני הפסוקים קודמים. גם לפי רש"י, גם לפי רמב"ן. מה זאת אומרת? שכל המקהלה הזאת של יום אחד, יום רביעי, מתחילה מפסוק ג', ולפני כן יש פתיח או הכרזה. בואו נאמר שאפשר לבצע את זה כך שאני קורא שני פסוקים ראשונים. אני מייצג כאן את השליח הציבור, את ה, את כן, מישהו, דמות בולטת במקהלות האלה, ואז מתחילה המקהלה של הימים מפסוק ג'. איך אני קורא את הפסוקים הראשונים? אם אני רש"י, אני קורא את זה בנעימה של רש"י. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. ולא לימד אותך כתוב שום דבר בסדר הדברים, זה רק פתיח. ואז שתי שורות, ויאמר אלוהים יהי אור, ויהי אור, עד יום אחד. ואם אני רמב"ן, אני קורא כמו רמב"ן, ואז יש משמעות לסדר, כי זאת הכרזה בסיסית. אבל לפי שניהם זה לא חלק מיום אחד. ואז יוצא שהמבנה הוא פתיח של בראשית, ואז מתחילים אור מאורות, מים ורקיע, חי במים וברקיע, יבשה ארץ, החי ביבשה ארץ, הצומח והצומח לאוכלה, ושם צועק לו אדם שאין לו חבר כנגדו או עזר כנגדו אם תרצו, והוא בפני עצמו עומד. וגם זה צריך לבוא לידי ביטוי באופן שהמקהלה שרה את זה. למשל, את הפסוקים על אדם הייתי נותן לכולם ביחד לשיר, שקול כנגד הכל. ואז באה הסיומת, ויחולו השמיים והארץ לכל צבאם. לפי הצעת המבנה הזאת, זה חוזר אליי, אל הקורא הפותח. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, ויחולו השמיים והארץ לכל צבאם. ברור. כלומר, המבנה של שני התורים המקבילות זה מצוין, אבל המקבילה של פסוק א', א' ובית, זה שבת, והשמיים והארץ יוכיחו, וכל צבאם גם. אם כן, אלוהים אחד נמצא בשני הפסוקים הפותחים ובשבת, וביניהם יש מבנה של שני טורים. גם הפתיח והחיתום הם שניים, אבל הייתי מסרטט אותם אחרת. פתיח, שני טורים וחיתום, כי השבת מתייחסת לכל כמו שבראשית מתייחס לכל, ועדיין נשאר פתוח באיזה טון, באיזה נעימה לקרוא את שני הפסוקים הראשונים, שזה מחלוקת רש"י ורמב"ן. עכשיו, מה לעשות שלא מלמדים ככה? חבל, אילו היו מלמדים ככה ואילו היו משמיעים את זה בתור יצירה מוזיקלית, אפילו בטעמים שלנו, בלי מנגינות מיוחדות. אפשר גם להלחין מנגינות מיוחדות, אבל אפילו בטעמים שלנו, אם היו כך משמיעים את הפרק, ואנשים היו שומעים את זה כך, ומגיל צעיר זה היה מתנגן בראש כך, אין אחד שהיה שוכח דבר כזה. זאת חוויה מכוננת. כל מה שנשאר לנו מזה זה קריאת התורה, ובשמחת תורה עונים בערב ובוקר יום אחד, יום שני וכולי, ואת פסוקי שבת, שגם זאת חוויה, אבל לא מגיעה לסדר הגודל של מה שאני מתאר לכם, לצערנו. לצערנו, לצערנו, לחורבננו, הלוויים תלו את הכינורות על, על, על הצי ערבה, כתוב בתהילים, על ערבים בתוכה תלינו כינורותינו, איך נשיר את שיר השם על אדמת נחר? הם סרבו לשיר. בחורבן בית ראשון עברו רק 70 שנה, נו טוב, הערבים חזרו למקומם והשיר חזר למקומו, אבל בחורבן בית שני תלו את הכינורות על העצים לזמן ארוך, לא על ערבים עצי ערבה בבבל, אלא על עצים אחרים. מכיוון שאין וקום, אין חלל ריק בטבע המציאות, באו הגויים ולקחו את הכינורות. הגויים האלה זאת הנצרות, אני אומר את זה בדמע. הם לקחו את הכינורות, הם עשו מזה מוזיקה כנסייתית, ומזה התפתחה מוזיקה קלאסית וכל המוזיקה של כל העולם, ואנחנו נשארנו בלי כינורות. עכשיו אנחנו חוזרים הביתה ויש אחדים שמנסים לשחזר מנגינות עתיקות. ידידי הטוב פרופסור אנדרי הייד הוא אחד מהם, מי שמכיר אותו, שמנסה לשחזר לפי סולמות עתיקים מנגינות עתיקות של משניות של בית המדרש הקדום, לשחזר מנגינות. כלומר הדרך הארוכה של המוזיקה עד שבסופו של דבר אדמו"רים מחזירים לבית הכנסת כל מיני פזמונים רוסיים וגרמניים ואחרים. השאלה אם יש דרך להשיבנו ונשובה, כן? לחזור חזרה לכינורות, למנגינות מקוריות, למוזיקה של בית המקדש. אינני יודע, שאלה ענקית, אני חושב שעוד לא התחילו לטפל בה כמו שצריך, אבל צריך לציין שהקהל היהודי והקהל הישראלי חובבים שירה וזמר, וכל דבר שמלחינים אותו, כל דבר שקשור למסורת ומלחינים אותו ושרים אותו, מתיישב אחרת על הלב. זה אנחנו רואים, ולכן יש פוטנציאל ויום יבוא. כן, מה?
יש המנגינה היהודית של אז גם השתנתה עם זה?
ברור.
אז למה שלא?
בסדר, ברור. אני משער שמנגינות של בית ראשון לא בדיוק מנגינות של בית שני. אני לא יודע לענות על זה. אני רוצה השיבנו ונשובה. שאלה איך? אז יש שאומרים, טוב, אי אפשר לחזור למה שהיה ואין טעם, בואו ניקח מה שיש היום ונחזיר את זה הביתה באופן כזה. זה אולי פתרון, אבל אני גם חולם על משהו אחר. כן,
הרב ענה על הפסוק הראשון בראשית, אבל הפסוק השני לאו דווקא מתאים לשם.
תכף אני אתייחס לפסוק השני. כן,
הגמרא במגילה אומרת שכל מקורה זה כל רק אדם אחד.
עוד פעם?
הגמרא במגילה, אם הוא נכון, אומרת שיש רק קורא אחד בתורה בכל פעם.
ברור, אבל הקהל עונה לו. איך אומרים אצלנו שיר המעלות ממעמקים? השץ אומר שיר המעלות מעמקים קראתיך השם, והקהל עונה לו. כל השאלה זה מה זה שניים מקרא. עכשיו תימנים, כך הסבירו לי אחרי שיעור, הרי תימנים שמרו על מסורות הרבה יותר מכל עדות ישראל. תימנים, חלק מהתימנים על כל פנים, כשהם חוזרים על הפרשה ביום שישי, הם יודעים שיש פלא בתימנים, שכל אחד יודע לקרוא בכל מקום בתורה שקוראים לו, נכון? לא צריך לקורא. מעשה ברב חשוב שהזמינו אותו לשבת למושב תימני, קראו לו לתורה, חיכו שהוא יקרא, הוא חיכה שיקראו לו, והייתה מבוכה גדולה ובושה. מה, יכול להיות שרב שדורש לנו דרשות בגמרות וההלכה לא יודע לקרוא את הגברה שלו? מה זה דבר הזה? זה זיל קרבי רב, נכון? מה הפלא? כשלומדים אצל מורי וכשחוזרים על הסדרה ביום שישי לקראת שבת, אז יודעים. עכשיו איך עושים את זה? בדיוק ככה. המורי קורא וכולם עונים אחריו, פסוק אחרי פסוק, ואז יודעים. איך אפשר לדעת? זה פשוט לגמרי. תאר לך שבכל יום שישי, אפילו התימנים לא עושים כך בשבת עצמה, שהקהל יענה, כי זה ייקח יותר מדי זמן. אבל כך הם חוזרים על הסדרה. עכשיו תחשבו על קריאת התורה הקדומה של פעמיים, שמסיימים את התורה פעמיים בשבע שנים, שזה יותר קל, לא רק ללמוד פרשנים, זה יותר קל להספיק לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום בקריאה עצמה, יותר סביר, ולא עד חצי היום, כן, כמו בנחמיה וכמו אצלנו. אם כן, יש שרידים לכל הדברים האלה, אז ברור שאחד קורא. אצל חזל האחד שעלה קרה, כלומר אצל התימנים, וההנחה היא שהוא יודע. ואיך הוא ידע? כי א' למדו ככה בתחילה, וב' חזרו ככה לקראת השבת, אז כל אחד יודע. אתה תקרא לו, הוא לא משנה אם תקרא לו שלישי או שישי או שביעי, הוא ידע לקרוא. ככה היה צריך להיות. נו, לו יכולתי, אז לפחות בישיבות שבהן כולם פחות או יותר יודעים לקרוא עברית ויכולים לעשות חזרות ביום שישי, אז למה צריך קורא? שיקרא מי שעולה, שיתחילו להרגיל את עצמם ככה. אבל טוב, חלומות שלי, מה לעשות. אני חוזר שוב על זה שהפרק, עוד שאלה
בקשר לצורת לימוד הזאת של השירה, האם זה יותר מתאים ללימוד דקיוטי מאשר עיוני?
אני חושב שלא. אני חושב שגם לימוד עיוני, כאשר חוזרים, לא רק כאשר חוזרים על הפסוק והוא מהדהד בראש, ועכשיו עוברים על כל המילים החשובות בפסוק ומבארים אותם, אז זה נשמע אחרת לגמרי. ואני כבר מנסה את זה, שנה שלמה כבר אני מנסה את זה בציבור, בשניים מקרא ואחד ביאור, כמעט כל שבת. ואני יודע איך זה נשמע באוזן. כשאתה קורא רש"י על הסדר, זה יבש להחריד. כאשר קוראים את הפסוק בקול רם, שרים אותו, הקהל עונה, ואז מתחילים לעבור מילה מילה. זאת אומרת, זה יכול להיות פתח לעיון. אתה יכול לקרוא אחר כך רש"י, אתה יכול לקרוא אחר כך כמה שנים, כי הפסוק עדיין מתנגן בראש וכל מילה בולטת. ומאז שאני עושה את זה, גם אני גיליתי שהיו לי הרבה מאוד חללים פרשניים שלא שמתי לב לכל מיני דברים, כל מיני דקויות במילים כאלה במילים אחרות, כי העיון של רש"י ושל רוב הפרשנים על הסדר התייחס לכל מילה משמעותית שצריך לפרש אותה. אבל אם אתה לא שומע את זה וזה לא מהדהד בראש, כמה פסוקים אפשר ללמוד רש"י ברצף? כמה זמן? אתה מתייבש תוך זמן קצר מאוד. אפשר חצי שעה, אפשר שעה, זה פשוט קשה. אגב, גם בגמרא זה קשה. זה קשה. אבל אם לומדים בנעימה את הדף, אז רש"י אומר, נכון? זה יכול להיקלט, יש סיכוי. אז גם כפתיח לעיון זה כך. אני חוזר על מה שאמרנו עד עכשיו. המבנה של בראשית פרק א' הוא פתיח. ראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה, תכף נתייחס לפסוק ב', ואז שני תורים, אור מאורות, מים ורקיע, חי במים וברקיע, יבשה ארץ, החי ביבשה ארץ, הצומח והצומח לאוכלה, אדם לבדו בתווך, והסיום שבת. עכשיו משהו קצר על מספרים. 1 ו-7 קשורים ביניהם קשר הדוק, כי 7 הוא המספר הראשוני האחרון בסדרת המספרים הבודדים. מ-1 עד 9 המספר הראשוני האחרון הוא 7. 9 מתחלק, כל הזוגים מתחלקים. 1, 3, 5 ו-7 הם הראשוניים. הם לא מתחלקים. זאת אומרת, בין 1 לבין 7 יש קשר מהותי. השבע מבטא את האחד. מה זה שבע? 3 כפול 2 או 2 כפול 3 פלוס 1. האחד הזה הופך את 7 למספר בלתי מתחלק. אתם יודעים שהקדמונים, העובדי האלילים במסופוטמיה, פחדו מאוד מהמספר 7? כנראה שאינכם יודעים. היום השביעי בחודש, ואולי גם כפולותיו, היו ימי סכנה ופחד שצריך להיזהר, לא לצאת מהבית ודברים כאלה, יקרה משהו. אתם מכירים את המנהג, העשב השוטה שיצא מזה אחרי הרבה זמן, וזה 13. נכון שהתרבות המערבית האירופאית, הנוצרית והפוסט נוצרית מפחדת מ-13? נכון שבתי מלון אפילו פה לא עושים קומה 13 ולא חדר 13? כי התיירים לא ייקחו את זה? וואלה. ה-13 זה בדיוק כמו ה-7. 6 פלוס 1, 12 פלוס 1. ותראו שהיהודים אוהבים גם את זה וגם את זה. היהודים המוזרים. 6 מייצג את הריבוי. את הריבוי של כל אשר בשמיים ובארץ, כל אשר עשה. והשבע מייצג את מה? את האחד שעשה את הכל, שברא את הכל. אני מסביר למה 1 ו-7. זאת אומרת, הפתיח בראשית, ברא אלוהים אחד את השמיים ואת הארץ וכל צבא העם, עובר אל שבת. מתייחס ישירות אל שבת במהות המספר. 6 ימים עשה שם את השמיים ואת הארץ, תיים את כל השבם בינח ביום השביעי. כי היום השביעי מעיד על האחד, כי הוא ראשוני. 12 זה מספר עוד יותר משוכלל. נכון ש6 זה מספר משוכלל. תראו את זה מהמשושה, כל הזוויות שוות. המשושה, כל הזוויות שוות. המעגל, יש בו 360 מעלות. היממה, 12 שעות פעמיים, ו-12 ו-30, השש עובד יפה מאוד. כל חלוקה מסתדרת היטב ב-12 ולא ב-10. למה לא 10 אצבעות לי, שזה ראשוני באדם? פשוט כל כך, כי 10 מתחלק פעם אחת וזהו. 12 מתחלק שוב ושוב ושוב ושוב. ואם צריך לחלק את היום למלאכה ואת הלילה למשמר, אז אפשר לחלק את הלילה ל-3 שמורות וגם ל-4, ואפשר לחלק יותר, ואפשר לחלק כך כל שעה, ואפשר לעשות תורנויות שמירה, ואפשר לעשות משמרות עבודה. מסתדר נפלא ב-12, לא ב-10. ולכן שיטת השעון שלנו ושיטת הלוח שלנו בנויים על הריבוי המשוכלל של 6 ו-12. בדיוק אצלנו כמו בשומר, אקד, בבל, אשור העתיקות ומצרים, כי הם אהבו את ה-6 ואת ה-12, כי זה מסדר את הכל נפלא. יש דבר שלא אהבו אותו, וזה ה-7 וה-13 וכל הראשוניים האלה המעצבנים שלא מסתדרים ולא מתחלקים. אילו היה לוח השנה בנוי על 6 כפול 12 כפול 30 פעמיים 6 כפול 30, נפלא, נכון? 360, כמו המעגל, מושלם, מתחלק, ריבוי נפלא ומסודר, נכון?
מצרים עשו את זה.
הם עשו את זה, המצרים עשו את זה, אבל נשאר להם 5 ימים שצריך לעשות להם חגיגות ראש השנה. נשאר להם שארית, מה עושים איתה? מה עשו רק הבבלים ואנחנו נשארנו מזה. הבבלים מתו והלכו לעולמם, אנחנו נשארנו לבדנו. גם ירח וגם שמש, אי אפשר חודשים סכמטיים של 30 יום, לא, בשום אופן לא. אז מה צריך לעשות? איך מאזנים 12 חודשים עם שנה? ב-19 שנה מוסיפים 7 חודשים. נכון? זה סוד העיבור. כי 19 שנות חמה שוות 235 חודשי לבנה. כלשון הרמב"ם. 235 זה 19 כפול 12 פלוס 7. כן, תעשו 20 כפול 12 זה 240, תורידו פעם אחת 12 זה 228, אני מקל עליכם את החשבון, להתחשב בכם, 228 ועוד 7 זה 235. אז הנה עוד פעם השבע נכנס פה, כדי להתגבר על אי ההתאמה, כי יש בטבע אי ההתאמה עם הריבוי המשוכלל. המציאות לא משחקת את הריבוי המשוכלל. במילים אחרות, אחד ברא את הכל. זה ההתחלה והסוף של הפרק. והשבת מעידה על האחד. ולא כתוב שם בראשית ברא האל או האלוה, כדרך שהרמב״ם מתבטא, נוהג לכתוב, כדרך שמונותאיסטים פשטנים נוהגים לחשוב, כדרך שהם תרגמים את זה בשפות אחרות. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. ברא אלוהים. אני עכשיו משחק מישהו שפוגש את אברהם אבינו. אלוהים ברא, מה זה? הוא כן מבין האל ברא, והוא כן מבין גם את לשונות הריבוי, אבל הריבוי ברא, מה זה? שם אלוהים הוא ריבוי, או בלשון ההלכה בשולחן ערוך, מה צריך להתכוון? שהוא בא לקוחות כולם, שאין עוד מלבדו, אל אחד אל עליון היה לרבים מעובדי האלילים, משהו שנמצא אי שם למעלה בשמיים. הלכו ובדקו וגילו שאין אסל לשמיים ולא לאל השמיים בשום תרבות. אבל איך, השמיים לא מגיעים אלינו ואנחנו לא מגיעים לשמיים. אז משרתיו ושמשיו וכל האלים למיניהם, זה מתחיל בכל מיני צאצאים למיניהם, וכוחות הטבע ושמש וירח וכוכבים וכך הלאה, שאיתם כאילו מתקשרים. אז יש להם, לעובדי אלילים היה אל עליון, חלק אפילו קראו לו האלוהים, החובל של רב החובל של הספינה של יונה. אם כל אחד יקרא איש בשם אלוהיו, אולי יתעשת האלוהים לנו ולא נובל. תלכו לעובדי האלילים של הודו, תשמעו היום דברים דומים, שיש משהו שמקיף את הכל. אבל מדברים דרך האלים האלה והאלים האלה והאלים האלה, ואין ספור להם. התורה לא פותחת בראשית ברא האל, אלא בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אלוהים אחד שהוא בעל הכוחות כולם, אין עוד מלבדו. ועל כן שמש וירח ומאורות הם פנסים, תולו מים ורקיע, ים ויבשה, הם תופעות בטבע ואין להם שום כוח מעבר, כלום. פרק א' בספר בראשית הוא יסוד מה שקוראים האמונה המונותאיסטית, אנחנו קוראים לזה אמונת הייחוד. אין כוחות, יש אלוהים אחד. וממנו גם שמיים וגם ארץ, גם מים ותהום, גם ים וגם יבשה, גם אור וגם חושך, גם צומח וגם חי, מכל הסוגים. זה בראשית פרק א'. הכל בתוך מכוח אלוהים אחד. רק מה חסר לכאורה? וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. מה עם הרע? הכל עובד כאן על הפכים, נכון? שמיים וארץ, תהום, רוח, מים, רקיע, ים יבשה, ימים יבשה, הכל עובד על ניגודים וזוגות כאלה והכל. ו הנה וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. רע? יש רע בעולם? שמעתם שיש רע בעולם? מי שנפגש איתו, מי שנפגש איתו אומר, רגע רגע, גם את זה אלוהים אחד ברא, את הרע. תראו שהדילמה נמצאת פה בפרק. איפה יופיע הרע? חושך יש בפרק הראשון, אבל רע לא כתוב בו. איפה יופיע הרע? רק ב עץ הדעת, טוב הרע. אבן עזרא אומר בלשונו המחודדת שעל בריאת האדם, ויברא אלוהים את האדם בצלמו בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם, ויברך אותם אלוהים ויאמר להם אלוהים, פרו ורבו מילאו את הארץ וכבשו ערודי בדגת הים ובעוף השמיים כל חיה רומסת על הארץ. ולא כתוב וירא אלוהים כי טוב. למה? כי טובו בידו. רבי אברהם בן עזרא בשלוש מילים, כתובו בידו של האדם. אי אפשר לומר והיה אלוהים כתוב, הוא לא סגור האדם. ואנחנו נפגוש את הדעת טוב ורע בפרק הבא. מכאן הדרך קצרה לתפיסה הקבלית שהרב קוק הולך איתה בכל מאודו, שהרע הוא תוצאה של פירודים, שהכללות העליונה היא טובה מאוד. האחדות הכוללת היא וירא אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. רק בפירוד ובפירוט של כל הענפים שיוצאים משם מופיע רע. ועדיין ישעיהו יאמר לנו, ישעיהו יאמר לנו, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע. בורא רע. מה אומרים המקובלים? שהחושך הוא כשהוא מתגלגל אל מציאותנו הופך להיות רע. הרע ביסודו העליון הוא היעדר כמו החושך. תגידו אור וחושך. אור וחושך, שניהם מהות? לא. האור הוא מהות והחושך הוא מצב. אין פה שתי מהויות. חושך הוא רק מצב, והאור יכול להעיר אותו. אבל מההיעדר של האור יכול לצאת רע. בין השאר על ידי פסיכולוגיה, נכון? התגובה הפסיכולוגית של האדם על ידי פחד, דמוניזציה של חושך, הופכת להיות כוחות רעים, סתניים, מסוכנים ומבילים ומפחידים. וזה לא רק דמיון אלא גם מציאות החיים, כי בחושך אנשים עושים כל מיני דברים. חיות לא, חיות עושות רק מה שהן בטבען על פי טבען לעשות. אריה סביה איננו טורף, זה רק בני אדם. אבל זה לא לגמרי נכון, כי גם שועל בטבע אם תתשים לו במקום צייד שהוא צריך להתאמץ ולהתייגע בטבע כדי לצוד אותו, כדי להשיג אותו, תשים לו לול של תרנגולות אחותי, מוכן ומזומן לטרף, אתם יודעים מה השואל יעשה? הוא יעשה טבע חמוני בלול ויקח אחת. כל האנרגיה שדרושה לו בטבע כדי להשיג את האחת הזאת היא עצורה בו כשהוא נכנס ללול חופשי. הוא חופר חפירה קטנה, הוא כבר בלול, הוא עושה שם טבע. כי בטבע יש איזון, עד שהוא יגיע לצוד יישאר לו מה שדרוש כדי לקחת את הצייד לאכול. אבל כשבני אדם מסדרים לו לול של תרנגולות, אז פתאום מופיעה התוקפנות המטורפת האכזרית שאנחנו מכירים מחיי אדם. אז אני מראה לכם איך חושך הופך לרע. מה ש אומרים המקובלים בשפתם, והתורה בשפתה, התורה אומרת את זה באופן פשוט לגמרי, בלי לדבר על ארבעה עולמות ועל תפקידו של הרע בכל אחד. התורה אומרת את זה בזה שבפרק א' לא כתוב רע אלא חושך. ודבר אחרון, לכאורה היה צריך להיות בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והשמיים היו טק 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 טק, והארץ הייתה, ואין והשמיים היו. מזמור תהילים קמ"ח שאתם אומרים בפסוקי דזמרה, לא הסכים לוותר ועשה השלמה. אפשר לשאול עליו ולתמוע עליו תמיעות, אבל הוא עשה השלמה. אבל זה רק מדגיש את מה שהתורה דייקה לא לומר. ואיפה נאמר כל זה? רק במילת וכל צבאם. היכולו השמיים בארץ וכל צבאם. שמעתם על צבאם? והשמיים היו מה? מלאכים ועולמות וצבאות וככה וככה וככה. כיסא הכבוד וכל הדברים האלה. דממה. למה? שלא יאמרו שותפים יש לו. נכון? רשי אומר את זה על למה ביום השני, ואני עוד אגיד לכם מאיפה רשי לקח את זה, מאיפה המדרש לקח את זה. אבל העיקר הוא שזה בכל הפרק. אין והשמיים היו. שתיקה מוחלט מה יש בשמיים. זה הסודות. למה? רק חסר שהתורה תגלה את זה. כולם ירוצו למלאכים האלה ולצבאות האלה, כמו שעשו כל עובדי האלילים. במקום שאלוהים אחד ברא את הכל ועשה את הכל, ואין כוחות ואין עוד מלבדו, יש שתיקה מוחלטת לגבי צבא השמיים. הם נבראו, נקודה.
אפשר להסביר את זה בצורה יותר פשטנית, שצבא השמיים זה הכוכבים, ובעצם השמיים הם הרי כלום, אין להם ממשות אם הם כוכבים ביחס.
אפשר לומר גם ככה, אבל אני חושב לאור תהילים מקופים חטא, אתה רואה שזה לא פשוט.
הפסוק השני זה האדם.